אם כן, איפה שעצרנו, אחרי זה הפסקה קצרה, ואלו השתי בחינות הנ"ל, שמצידו יתברך ומצידנו. כן, הוא כל הזמן דיבר על המושג, המושג שבעצם מינוח שהוא חידש פחות או יותר, המושג של מצידו ומצידנו. נכון? שמצידנו יש חילוקי מדרגות במציאות, ומצידו יתברך אין חילוקי מדרגות במציאות, אלא הכל מלא באלוהות ממש, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. אז שתי הבחינות האלה, לפי הבחינה הראשונה יש אפשרות של תורה ומצוות, לפי הבחינה השנייה אין תורה ומצוות, אין טוב ורע, הכל שווה. בסדר? ואז הוא הסביר לנו שאלה הם שני המושגים של ייחוד, ייחוד עליון וייחוד תחתון, של שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שבשמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, אנחנו מעידים על הייחוד העליון, דהיינו הנוכחות האלוהית בכל ממש. ולכן גם אנחנו סוגרים את העיניים, בגלל שזה סותר את המציאות שאנחנו רואים. לעומת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהוא הייחוד התחתון, שבו אנחנו מבחינים בין האלוהות לבין העולם, ובתוך העולם גם חילוקי מדרגות, בין טוב ורע, קודש וחול, טמא וטהור. אוקיי? זה שתי הבחינות שהוא דיבר עליהן עד עכשיו. עכשיו הוא ייתן לנו קודים. איפה הקודים? בקבלה. אלו שתי הבחינות הנעל, שמצידו יתברך ומצידנו, הן עצמן, עניין הצמצום והקו הנזכר בדברי האריזל. ואשר מבואר שם, שמצד הצמצום לא יצטק בו שום שינוי וחילוק מקום, מעלה ומטה פנים ואחור, רק השוואה גמורה אמיתית, וכל ענייני השינויים וחילוק המקומות וכל השמות וכינויים, כולם נאמרים רק מצד בחינת הקו. מה זה פה המילים האלה? זה מילים סתומות, נכון? הצמצום והקו. על מה מדובר? אז כמובן שאנחנו לא עוסקים בסתרי תורה ובתורת לימוד הקבלה ברבים, אבל כיוון שהוא הזכיר את המושגים, מוכרחים להסביר קצת. האריזל, שוב, הוא אחד מאלה שהתייחסו לשאלה שמטרידה אותנו, הייתי אומר, מתחילת לימוד הספר כמעט, אבל עדיין מתחילת שער ג', וזה שישנה סתירה בין קיום האלוהות, מציאות השם, לבין כל מציאות זולתו. נגיד את זה אחרת, אם יש אלוהים, לא ייתכן שיש עולם. כי אם יש אלוהים, אז אלוהים הוא הכל, הוא המוחלט, אז אין זולתו. אין זולתו, איך יש מקום בכלל לזולתו אם ככה? איך יש עולם, נכון? זאת השאלה שמטרידה אותנו, לפחות מתחילת שער ג'. המושגים שבהם משתמש הארי כדי לדבר על השאלה הזאת, זה מושגים של אינסוף וצמצום. מה זאת אומרת אינסוף? האור האלוהי ממלא את הכל. אני אומר כאן מילים בלתי מובנות לחלוטין, כן, שיהיה ברור. האור האלוהי ממלא את הכל. הצמצום זה הכוונה שכביכול האור האינסופי הזה מסתלק אל הצדדים כדי לתת מקום למציאות זולתו. ואז נעשה הצמצום, איזה מין ספירה ריקה כזאת, שבתוכה יכולים הנבראים להופיע. זה מה? לפי זה הוא כבר לא הכל. ואז המילים האלה הקצרות של הארי גרמו לשפיכת דיו רב במשך הדורות, למה הוא התכוון בדיוק. לכן אני מראש הודעתי שאני מדבר על מילים לא מובנות. אבל זה הסגנון. כלומר, מבחינת המילים המופיעות בכתבי הארי, זה מה שיש. שבתוך אור אינסוף הפשוט, הבלתי מחולק למדרגות, הופיע כמין ספירה ריקה כזאת. בתוך הספירה הריקה הזאת היינו נקודת ישות בתוך האינסופיות שלו, ניתן המקום לישות זולתו. אוקיי? זה נקרא הצמצום. זה ברור מה שאני אומר? טוב. יש בחינה נוספת שהאריזל מדבר עליה, וזה מה שנקרא הקו. מה זה הקו? שבתוך הריק המטאפיזי הזה, הופיע כמין קרן אור, מאור אינסוף, בתוך החלל. הקרן הזאת היא הנקראת קו אינסוף. ומכוח הקו נבראו כל העולמות. בסדר? שוב, מילים בלתי ברורות, אל תנסו להבין. אני רק מביא את זה כדי שנבין על מה מדבר רבי חיים מוולוז'ין. עכשיו, הבעיה היא שהמושגים האלה של צמצום ושל קו ניתנו לאינטרפרטציות שונות ומגוונות. תודה רבה. אינטרפרטציה זה פרשנות. כן, פרשנות, הסברה. כן. יש כל מיני אופנים של הסברה של המושגים האלה. עד כאן ברור? הפירוש שנותן כאן רבי חיים וולוז'ין, פירוש ייחודי, שהצמצום והקו הם כינוי לשתי ההנהגות, לשתי הבחינות שדיבר עליהם מקודם, מצידנו ומצידו. שמצידו זה הצמצום ומצידנו זה הקו. אני לא אומר שאי אפשר להתווכח עם הפרשנות הזאת, אבל זאת היא הפרשנות שהוא נותן. עד כאן ברור? מה? מה סתום? מה לא ברור מה שאני אמרתי? אז למה לא עצרת אותי בשלב ההוא? אני מזיר. מה? חשבת שתלין בהמשך. כלל גדול בשיעורים שלי, שמה שלא ברור בשלב הראשון, אין תקווה שיוסבר בשלב השני. נכון? כלומר, אם משהו לא ברור, צריך מיד לשאול, כי אחר כך זה יסתבך. אז אני חוזר על הדברים. לפעמים מסתדר, באמת. כן? טוב. יפה, טוב, בסדר. יש לו נסיבות מקילות. בסדר, מקבלים. אז בואו נחזור עוד פעם. הארי אומר כך, שנעשה צמצום בתוך אור אינסוף, זה הבנת? בסדר. בתוך הצמצום הזה, זה בעצם מקום ריק כזה. כן? נשלחה קרן אור מאור אינסוף לתוך החלל הזה. עד כאן ברור? הקרן הזאת נקראת בשם קו אינסוף. או קו, סתם. בסדר? כן או לא? כן. עכשיו, מהקו הזה נוצרו כל העולמות, כל הבריאה כולה. היא הגורם הפועל את בריאת העולמות. עד כאן ברור?
העולמות שבאותה ספירה הריקה או שכאילו
בכלל? אין מחוץ לספירה הריקה הזאת שום דבר. מחוץ יש רק אור אינסוף. אני רוצה שתבין עוד פעם. הציור, אני אומר את זה מבחינה ציורית, לא מבחינה אמיתית, מבחינה ציורית. איך האריזל מתאר את זה? המציאות כולה מלאה באור אינסוף, בהשוואה אחת. בסדר? עד כאן ברור? זה השלב הראשון. שלב שני נעשה כמין צמצום, כלומר איזו ספירה ריקה, שבתוכה העולם יוכל להיות. אוקיי? העולמות, כולם. אתה איתי? בטוח? כי אני... לא, אחר כך תגיד לא הבנת. השלב הזה ברור כן או לא. בסדר. שלב שלישי, בתוך הספירה הריקה הזאת, נשלחה קרן אור שבראה את כל העולמות. עד כאן ברור? זהו. עד כאן ברור? זהו. בסדר. יפה. עכשיו, אחרי שהכל ברור, ברור שאנחנו לא הבנו כלום. אבל דבר אחד אומר לך פה, רבי חיים וולוז'ין, שהמושגים של צמצום וקו, באריזה, לפי הפרשנות שלו, מקבילים למושגים מצידנו ומצידו. שהוא דיבר עליהם מקודם, כשהצמצום מתאים למצידו, הקו למצידנו. מה הבחינה, מה כל כך חשוב במושג של מצידנו לפי רבי חיים וולוז'ין? שיש, מה? אמרת? אבל מה מצידנו? מה חשוב במצידנו? שיש חילוקי מדרגות. בסדר? מצידנו יש חילוקי מדרגות, מצידו אין חילוקי מדרגות. אז מצידו החסידים צודקים, מצידנו המתנגדים צודקים. מובן? כן או לא? אני שוב חוזר. אתה זוכר מהו הרקע בכלל של שער ג'? למה הוא ראה לנכון לכתוב את השער הזה? אני שואל אותו, האם אתה זוכר מה הסיבה שבגללה הוא כתב את השער הזה? כן או לא? אז התשובה היא שאתה לא זוכר. בסדר, אתה לא יודע. אז התשובה, עכשיו, לכן צריך לדעת, כשלומדים משהו צריך לדעת מה יודעים ומה לא יודעים, ולא לעשות ניחושים. כי אם עושים ניחושים, אז בסוף אתה לא תבין את השיעור. אז אני חוזר עוד פעם. מה שמטריד את רבי חיים וולוז'ין, בין היתר, זה הדעה שהחסידות גרמה להתפשטותה, להפצתה, והיא שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. לתתר פנוי מיני. לפי רבי חיים וולוז'ין, האמירה הזאת היא אמירה מסוכנת, הרסנית מבחינה חינוכית. הביטוי הזה, לתתר פנוי מיני, זה ציטוט קטוע מזוהר פרשת פנחס. כן, המקור הוא מכובד, אין פה שום בעיה, שאלה מה המשמעות של הביטוי הזה. כן? כלומר, שאתה אומר, לתתר פנוי מיני, או כל מיני ביטויים כאלה, צריך להבין מה המשמעות של המשפטים האלה. על כל פנים, רבי חיים וולוז'ין חושב שהביטוי הזה, הוא לא אמר שהוא לא נכון. הוא אמר שזה ביטוי מסוכן. במיוחד כשהופכים אותו להיות מופץ בהמון. מה כל כך מסוכן בביטוי הזה? שבני אדם אומרים שמאחר והכל מלא באלוהות, אז מלא אין הבחנה בין טוב לרע, בין קודש לחול. ואז ההרס המוסרי שיכול לצאת מזה הוא גדול מאוד. נכון? אז איך רבי חיים מוולוז'ין פותר את הנקודה הזאת? הוא אומר שיש להבחין בין שני צדדים של אותו המטבע. מצד אחד המציאות היא כולה אלוהות, וזה הבחינה הנקראת מצידו. יפה. מצד שני יש בחינה שנייה שהוא קורא לה מצידנו, שבה יש חילוקי מדרגות, ואז יש טוב ורע, ויש מקום לעבודתו של האדם וכו'. עד כאן מובן? בסדר. זהו הרקע לכתיבת ספר, שער שלישי. איך אני יודע שזה הרקע? הוא אומר את זה בעצמו. כן? ראינו שהוא כותב את זה, שזה הסיבה שהוא כתב את זה. בסדר? עד כאן ברור. אחר כך הוא אומר, כל מה שאמרתי לך על מצידנו ומצידו, יש לזה מינוח מקצועי בתורת הארי, הצמצום והקו. בסדר? עכשיו, מה זה חשוב? אז לפי הפירוש של רבי חיים וולוז'ין, הצמצום זה הבחינה שמצידו, שבה הכל אלוהות בהשוואה אחת ללא חינוקי מדרגות. בסדר? והבחינה השנית הנקראת קו, היא הבחינה שבה יש חילוקי מדרגות, היא הבחינה שהיא מצידנו. בסדר? מהי החשיבות המעשית, האופרטיבית, של הקו, של הבחינה שמצידנו, שיש מה? שיש חילוקי מדרגות. יפה. זאת אומרת, אם אנחנו נדבר על חסידות ומתנגדות, החסידים צודקים מצד הצמצום, והמתנגדים צודקים מצד הקו. זה מה שהוא אומר. עכשיו, מה שהתורה ציוותה אותנו לעשות, היא ציוותה אותנו לחיות על פי ההכרה של הצמצום או של הקו? של הקו. יפה, זה מה שהוא אומר. פשוט לא. טוב. הייתי צריך לעזור על זה 5 פעמים, אבל בסוף זה נכנס. כן, טוב, נו. בדיוק. זה 10 מאמרות שבהם נברא עולם. טוב, אז בואו נחזור עכשיו אל הלימוד. ואלו השתי בחינות הנ"ל, שמצידו יתברך ומצידנו, הן עצמן, עניין הצמצום והקו. הנזכר בדברי האריז"ל, ואשר מבואר שם, איפה זה שם? בדברי האריז"ל, יפה. שמצד הצמצום לא יצדק בו שום שינוי וחילוק מקום, מעלה ומטה, פנים ואחור, רק השוואה גמורה, כלומר, השתוות אמיתית. וכל ענייני השינויים וחילוק המקומות וכל השמות וכינויים, כולם נאמרים רק מצד בחינת הקו. זה היה כאן ברור עכשיו? יש שאלות? אין שאלות. בסדר. ועיין ברש ספר אוצרות חיים. מה זה ספר אוצרות חיים? זה כתבי האריז"ל. כן? זה איפה שהוא מסביר את זה. את העניין של הצמצום והקו. למה נקרא אוצרות חיים? כי מי שערך את הספר זה רבי חיים. מה? מה אמרת? ויטל. רבי חיים ויטל. לא רבי חיים וולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין לא יצטט את הספר של עצמו. הוא מצטט ספר של חיים אחר. רבי חיים ויטל. הוא מודעת שכל דברי האריז"ל והנסתרות משל הם. ברור שאתה לא יכול להבין את המושגים של צמצום וקו בצורה גיאומטרית מרחבית. כי הרי האלוהות איננה מרחב. איננה תלת ממדית. אז כל הביטויים האלה, מה הם? משל. אבל השאלה, ברגע שאמרת משל, צריך להגיד משל למה? אז הוא אומר, ופנימיות, עניין הצמצום והקו, הכוונה אלו השתי בחינות הנ"ל, שהן בעצם בחינה אחת ועניין אחד לגמרי. כן, מה אתה אומר?
למה צריך צמצום אם הקו בעצמו
צמצום? למה צריך צמצום אם הקו בעצמו צמצום? יש שתי בחינות של הצטמצמות. יש צמצום במובן הטבעי ויש במובן המוסרי. אז מה שהצמצום במובן הראשון הוא טבעי, לכן הוא עגול לפי המושגים שם. מה זה עגול? אין בו מעלה ומטה. והקו הוא מוסרי, הוא בונה סולם ערכים. זו אחת הבעיות הקשות שלנו בעולם, שאנחנו נמצאים בסתירה מתמדת. אנחנו חיים בעולם טבעי ואנחנו ישות מוסרית. ואז אנחנו בעצם בעולם עגול ועושים כאילו שהארץ ישרה. הארץ שטוחה או כדורית? מה אתם אומרים? כדורית? אני לא יודע. אמנם למדתי בבית הספר שהארץ זה כדור, אבל איך שאני חי, שזה שטוח.
אם אתה טס בכדור פורח, אתה יכול לראות.
כן, אבל מי טס בכדור פורח? לא, מי נוסע במטוס? זאת אומרת, אני הייתי במטוס השבוע שעבר, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שהעולם של האדם, גם כשהוא במטוס, זה עולם שטוח. יש לו מעלה ומטה. ימין ושמאל. זאת אומרת, זה האופן שבו האדם מסודר. ברגע שהאדם יוצא מן המושגים של מעלה ומטה, הוא יוצא מכוח המשיכה וכדומה, הוא מבולבל, הוא לא אדם. זאת אומרת שהעולם שלנו הוא עולם שטוח. ואפילו כשאני רוצה לקנות, למשל, שטח כלשהו, דירה או קרקע, אני לא מתחשב בכלל בהקמימות הכדור. כי אומרים לי, זה זניח. כן? הפיזיקאי אומר, זה זניח. אומרים שבגלל זה הפיזיקאים מפקירים את הילדים הקטנים שלהם, כי זה זניח. כן, אז לעומת חכמי הגיאומטריה, שאצלם כל דבר מדויק. אבל, ולכן יש איזה מושגים של מזרח ומערב. עד כדי כך, שעל גבי כדור הארץ, בני האדם בנו את הקו, ציירו את הקו של קו התאריך. כן, שינוי התאריך הבינלאומי. יש קו כזה. מה זה מה שיש קו כזה? שבא מהכותב הצפוני לכותב הדרומי ב-180 מעלות מגריניץ', זה אומר שיש מזרח מוחלט ומערב מוחלט, מה שמנוגד למציאות האסטרונומית. נכון? כן. עכשיו, תשימו לב דבר מאוד מעניין. אצל המצרים הקדומים, המקום שבו הם הניחו תפילין, הם שמו שם נחש, נכון? הנחש הוא עגול. ואילו התורה ציוותה אותנו לשים תפילין מרובעות. לצאת מן האחיזה של הטבע אל סולם הערכים המוסרי. בסדר? או הייתי אומר, מן הצמצום אל הקו. מה? כן, המצרים הניחו תפילין, לא כמו שלנו. הם הניחו משהו אחר. אם ראית פעם עתיקות מצריות, לא ראית עתיקות מצריות מימיך? תלך פעם לאיזה מוזיאון ככה כשאתה צריך לפוש קצת מרוב לימוד תורה, אתה צריך קצת לפעמים לנוח, תלך למוזיאון. מה? פה לא רחוק, כן, מוזיאון ארצות המקרא, סך הכל איזה 10 דקות הליכה ככה מהירה, ביום של אוויר צח. אתה תראה שם, זה גם לא יקר כל כך, אתה תראה שאצל הפרעונים הם הניחו במקום הזה איזה מין נחש קטן. נכון? זה תפילי. זה תותפת. מה? לא בשביל שזה על הראש, בשביל שזה באמת תפילי. זה באמת תותפת. מה? כן, יש להם גם על היד כל מיני... כן, טבעות כאלה. תלוי בצלים. כן. ויש להם גם משהו שדומה לטלית. יש הרבה מוטיבים שדומים למה שהתורה ציוותה אותנו אחר כך. הם היו אפילו כותבים כל מיני פסוקים שלהם, כן? על גבי רצועות כאלה שהם היו בהם מתעטפים. אז יש כל מיני דברים מאוד מוזרים שיש שם. על כל פנים, היציאה ממצרים, הרי הנחת תפילין, אנחנו אומרים בבוקר שזה זכר ליציאת מצרים. אנחנו יוצאים מן האחיזה של הטבע אל היסוד המוסרי. דהיינו מהעולם שבו אין חילוקי מדרגות מוסריות, לעולם שבו יש חילוקי מדרגות מוסריות. כן.
מי שטס לירח, גם יש לו את התחושה הזאת? הוא רואה
עגול. מי שטס לירח, ודאי שהוא רואה עולם עגול.
כן.
אבל הוא חי בעולם ישר. כלומר, הוא אפילו ישים לעצמו נעליים כבדות של עופרת, כדי לשחזר את התחושה של מעלה ומטה.
בסדר. אבל לא ברירה, כי הוא מרחף.
כן, כן, בסדר. אוקיי. ובכן, אז בואו נחזור לדברי הרבי חיים מוולוז'י. ומודעת זאת, אני שוב חוזר למילים, ומודעת זאת שכל דברי הארי ז"ל בנסתרות משל הם. ופנימיות עניין הצמצום והקו, הכוונה לילו השתי בחינות הנעל, כמובן בחינת מצידנו ומצידו, או מצידו ומצידנו יותר נכון, שהן בעצם בחינה אחת ועניין אחד לגמרי. אז עניין אחד ובחינה אחת לגמרי, כבר הוא הכניס פה מרכיב שלא כך מובן לנו, שהמצידנו והמצידו זה אותו הדבר, זה דווקא אמרנו עד עכשיו שזה לא אותו הדבר. כן, אבל הוא אומר שזה בחינה אחת ועניין אחד לגמרי. אז מה הוא מתכוון? מה הוא מתכוון בזה? טוב, בואו נראה למה הוא אומר את זה. כי ביאור מילה צמצום כאן, כן, הרי מה הקושי בפרשנות לכאורה של רבי חיים מוולוז'ין? איך הוא אמר שהצמצום זה הבחינה שמצידו, שבה אין חילוקי מדרגות? לכאורה, גם בצמצום יש חילוק מדרגות. יש צמצום, המילה צמצום מורה דווקא על הקטנה. אז איך אתה אומר ששם הכל מלא בלהות? מובנת השאלה? ובנת השאלה, ברור? אתה בת... לא, עכשיו אני רואה שלא.
איך זה בעצם מסתדר מה שאמרנו
שם? אל תעשה כאילו, כן, מה? זאת אומרת, איך?
איך זה מסתדר שבעצם אנחנו אומרים שגם מצידו יש צמצום מסוים?
לא, הקושיה היא על הפרשנות של דברי הארי. רבי חיים וולוז'ין אמר שהבחינה נקראת מצידו, מה שהוא קורא מצידו, דיינו ששם אין חילוקי מדרגות, הכל מלא באלוהות, היא הבחינה שהארי ז"ל קורא לצמצום. ואז אני שואל, המינוח לא מתאים. המילה צמצום, משמעותה צמצום. נכון? אז אם יש צמצום, אז יש מדרגות. יש מה שמצומצם, יש מה שלא מצומצם. עד כאן מובן. אז על השאלה הסמויה הזאת, מה שקרה קושיה נסתרת, ככה קוראים לזה בישיבות, יש קושיה נסתרת, עליה עונה רבי חיים. בסדר? עכשיו, כי מילת, כי ביאור מילת צמצום כאן אינו לשון סילוק והעתק ממקום למקום, להתכנס ולהתחבר עצמו אל עצמו כביכול, להמציא מקום פנוי, חס ושלום, כי הרי אתה הופך את האלוהות למרחבית, וכי באלוהים יש מרחב, אלא כי עניין שאמרו בבראשית רבה, סוף פרשה ממה, וצמצמה פניה ולא ראתה המלך. ובאחר רבתי, ברש א' ב' דעני הגבר, הלכה וצמצמה פניה אחר העמוד, שפירושו שם לשון הסתר וחיסוי, עיין בערוך ערך צמצם. כן, כאן מילה צמצום היינו הסתר וכיסוי. כלומר, לא, שהאלוהים החליט להסתיר את נוכחותו, אבל לא שאין נוכחות. כן, הוא מסתיר אותה מאיתנו, אפשר להגיד. אבל זה...
מה? מה זה כיסוי?
כיסוי. מה?
לא כיסוי.
כיסוי, כמובן שיש מה שמסתיר. עכשיו, אם אני מכסה משהו, השולחן מכוסה במפה. אבל יש שולחן. שהקדוש ברוך הוא נמצא, רק איך הרב צבי דהיה אומר, אלוהים אינקוגניטו. אינקוגניטו זה למשל אדם חשוב, נגיד נשיא מדינה, מלך או משהו כזה. הוא רוצה קצת לצאת לטיול, נמאס לו מכל הגינונים וכו'. אז הוא מתלבש כאדם רגיל, ואף אחד לא יודע שזה הוא, הולך כאילו משתזף לו על החוף. זה נקרא אינקוגניטו, הוא שם, אבל אף אחד לא יודע. בסדר? לא זוכר, זה מדרש. גם על המשיח אפשר להגיד, כן, משיח נגלה ונכסה, יש ביטוי כזה, נכון? בשיר השירים רבה. משיח נגלה ונכסה. אז זה לא שהוא לא נמצא, הוא נכסה. כן.
לצמצם זה גם לדייק.
לצמצם זה גם לדייק, כן. אם אפשר לצמצם, אי אפשר לצמצם, כן. אז זה לא הפירוש שהוא נותן כאן. כן. ועיין בערוך ערך צמצם. כן, כאן מילה צמצום היינו הסתר וחיסוי. כן. והכוונה, אגב, מה זה ערוך? לא, בשולחן ערוך יש ערך צמצם. מה?
מילה או לא?
זה המילון, כן. המילון הנקרא ערוך, שכתב אותו רבי, מה? מה? אתה אומר? אבן שושן חי במאה ה-20. הספר הזה שאנחנו לומדים, נפש החיים, נכתב במאה ה-19. לא ייתכן שרבי חיים וולוז'ין יצטט ספר שנכתב אחרי מותו.
ואני יכול להגיד לך, אולי אתה לא לא
יודע. ודאי שהוא לא יגיד את זה לקורא, לעיין בספר שעוד לא נכתב. אז אני שואל, מי כתב את המילון הנקרא ערוך? ערוך השולחן זה ספר הלכה שנכתב על ידי רבי יחיאל מיכל אפשטיין בליטא, גם כן בסוף המאה ה-19, נכון? אז לא ייתכן שרבי חיים וולוז'ין שכותב את ספרו בתחילת המאה ה-19 ידבר על ספר שעתיד להיכתב, ולא עוד שזה ספר הלכה. ספר ערוך השולחן איננו ספר, איננו מילון כפי שידוע לך, אלא הוא ספר הלכה. אז אני מבקש להתאושש ולא לזרוק סתם דברים, לא לשלוף מהמותן. זה ספר רציני מה שאנחנו לומדים, ואני שוב חוזר על השאלה, מי כתב את ספר הערוך? מה אתה אומר? רבי יוסף קארו? לא, רבי יוסף קארו כתב ספר אחר, נקרא שולחן ערוך. שולחן ערוך הוא ספר הלכה יסודי, אמנם יש לו יתרון על כל התשובות שנאמרו עד עכשיו, שהוא נכתב באמת לפני רבי חיים וולוז'ין, זה מתחיל להתקרב עכשיו אל ההיגיון, התשובות שלכם, אבל לא זהו הספר. אנחנו אמרנו שמדובר על מילון, הרי בזה קידם אותנו רבי יוסף חיים, שמדובר על מילון שקוראים לו ערוך, ואני שוב חוזר ושואל, מי כתב אותו? מה אתה אומר? מה אמרת? ערוך השולחן. ערוך השולחן הוא ספר הלכה שנכתב בסוף המאה ה-19, והוא נכתב אחרי רבי חיים וולוז'ין. ולכן יש פה שתי בעיות. לא ייתכן שרבי חיים וולוז'ין ידבר על ספר שעתיד להיכתב. שתיים, אמרנו שלא מדובר בספר הלכה, כי אם במילון. ואז אני שוב חוזר ושואל שמי כתב את ספר הערוך. אגב, אני רוצה להגיד לגבי ערוך השולחן שיש לי תמיהה גדולה. כי הרי הרעיון שהערוך זה ערוך השולחן כבר הועלה בשיעור הזה לפני כמה דקות על ידי רבי יוסף חיים. ולכן עדיין לא קיבלתי תשובה. אז אפשר לענות. הנה, תשובה מאוד יפה נתן רבי יוסף חיים, והיא הייתה צריכה להינתן מזמן כדי שלא נבזבז זמן. והיא לא יודע. בסדר? עכשיו אני יודע. הערוך נכתב על ידי רבי נתן מרומי. זה הכל. בן דורו של רשי. פחות או יותר. כן? רבי נתן מרומי. כתב את ספר הערוך. הלאה. טוב. זה מילון, אבל רציני מאוד. כלומר, זה מילון תלמודי, שכתוב לא כמו המילונים שלנו, כתוב לפי שורשים, ובצורת עריכה מאוד מוזרה. נגיד, בשביל אדם מודרני, מאוד קשה להשתמש במילון הזה. עכשיו, והכוונה, שאגב, מובא הרבה בתוספות, בעלי הערוך, מובא הרבה בתוספות. והכוונה, עכשיו למה אני עשיתי לכם את כל הבלגן הזה? 10 דקות הזבזתי על זה, למה? למה? הרי אנחנו לומדים פה ספר עמוק מאוד, וזה את הזמן שלי על ביבליוגרפיה. בגלל שאי אפשר להתקדם אם לא מבינים כל מילה. ואני משתדל, אחד הדברים שאני רוצה להעביר מבחינה פדגוגית, שאנשים ישתדלו להבין את מה שהם קוראים. ומאחר וכשקראתי את הביטוי, עיין בערוך ערך צמצם. ראיתי שאף אחד לא הגיב ושאל מה זה הערוך, חרה אפי.
אני מאוד מצטער, סליחה ש...
נכון, מן הראוי.
כי אני לא חושב שהספר הזה נמצא במדפים, שמישהו הראה אותו.
מה, ספר הערוך?
אני לא זכיתי לראות הערוך.
אתה אומר שהערוך לא נמצא במדפים.
אם תרצה. בכל אופן מה שאני ראיתי בחיי הקצרה.
אם תרצה. אחרי השיעור, אני מוכן לעלות איתך אל הספרייה, בלי נדר, ולהראות לך שהספר נמצא שם.
אוקיי,
בסדר, אוקיי.
תודה.
טוב, כן.
שאלה כמו שאמרת, אז למה, דומה, בדברים שאמרנו בהתחלה על צמצום הקו, ושאמרנו זה בתור סתום יחסית, רק ברמה ציבורית, למה פה את לא רוצה לבר כאילו עד הסוף?
לא הבנתי את השאלה.
אמרת פה כאילו למה אנחנו עומדים על זה? כי אנחנו רוצים
לשאול... לא, לא, אני רוצה שאדם ידע מה הפירוש המילים שהוא אומר, וגם כשהוא לא יודע, הוא צריך לדעת שהוא לא יודע. מותר להגיד מילה מסוימת היא סוד, הבנתה האמיתית היא עמוקה ולא ניתנת למסירה. אבל לדעת שזה מה שאנחנו אומרים, ולא סתם עברנו זה כמו שאחד לומד מסכת עירובין. הוא אומר, גמרתי את כל מסכת עירובין. הבנת הכל? כן, חוץ משני ראשי תיבות, רש היוד, רש הרש, אבל הכל הבנתי. כן? טוב. אז זה לא לוקח לנו.
זה לא היה נוח. זה מעשה כמעט אותו דבר, אסתר וכיסוי.
אסתר וכיסוי, כן, זה להיות היה נוח. והכוונה, הנה הוא אומר, שאחדותו יתברך שמו, בבחינת עצמותו, הממלא כל עלמין בהשוואה הגמורה, מכנים אנחנו בשם צמצום. מחמת שאחדותו יתברך הממלא כל עלמין, הוא מצומצם ומוסתר מהשגתנו. וכעניין, אכן אתה אל מסתתר. כלומר, מאוד מעניין, שהרעיון הזה, שאלוהים נמצא בכל, הוא בהגדרה רעיון נסתר. ההפך מהחסידות. שהחסידות סבורה שאדרבה צריך לגלות את הרעיון הזה ולפעול על פי הידיעה הזאת. מובן? לכן הוא מביא כאן דווקא את הפסוק, אכן אתה אל מסתתר. והשגתנו, מה שאנחנו, אגב, גם המושגים של ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, בחסידות הם מפורשים בכיוון הפוך דווקא, מה שכתוב כאן. והשגתנו, מה שאנחנו משיגים, מציאות, השתלשלות, עולמות, זה למעלה מזה, בבחינות שונים, מכנים אנחנו בשם קו, שהוא כעין קו המשתלשל. וזהו שאמר האריזל, שמצד הצמצום, היינו מצד עצמות אחדותו יתברך שבעולמות, אמלא את כל, אשר אף שמאיתנו הוא מצומצם ומוסתר, אבל בבחינת עצמותו לא יצדק עניין מעלה ומטה, רק מצד הקו, היינו מצד השגתנו, שאנחנו מצידנו משיגים סדר העולמות דרך השתלשלות כאין קו. אז מהצד הזה יצדק מצידנו מעלה ומטה. כן, הרי אריזל אומר שלפני שהיה הקו לא היה מעלה ומטה. מאז שיש הקו יש מעלה ומטה. מה הוא מתכוון? אין מעלה ומטה באחדות האלוהית הפשוטה. כי היא מצומצמת, הכוונה מסתתרת לפי השיטה שלו, והקו הוא הגילוי. ובגילוי אנחנו רואים חילוקי מדרגות. כן. כן, אז זה הכל מבחינת הקו. נכון. כל הביטויים, כינויים אפילו, כל הביטויים זה מצד הקו. שהיא הבחינה שמצידנו. ואף גם זאת, מה?
למעשה, הוא נשאר בקושיה. יש צמצום, אבל הוא נשאר, הוא לא נמצא מזה.
לא, הוא אומר שהמילה צמצום זה לא צמצום, אלא צמצום זה כיסוי. ככה הוא מסביר.
הוא מופיע בעולם, הוא מחוץ לעולם.
לא בהכרה שלנו.
לא
בהכרה שלנו. לא בהכרה שלנו.
אין תשובה.
למה? יש תשובה ברורה. שזה מחוץ להכרה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא, אני אגיד את זה בצורה יותר רציונלית. ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את ההכרה שלנו, אז הוא שם אותנו מחוץ לו. ברור? זה המשמעות של המילה ברא.
אנחנו לא יכולים להשיג את זה.
מה אנחנו לא יכולים להשיג? את הבחינה שמצידו. נכון, נכון. אבל זה לא שאין תשובה. התשובה היא שזה מחוץ להשגה. זה כמו המושג בעברית ברא, כן? בראשית ברא אלוהים. המילה ברא, אחת המשמעויות שלה זה להיות בחוץ. כן? בארמית. בארמית, ברא זה בחוץ. נכון? בערבית לא אומרים ככה. בערבית אומרים ברא. ברא, הכוונה החוצה. כן? לא, זה משהו שברא, הכוונה שאתה בחוץ. כן? אז בראשית ברא, שם בחוץ. יש רמז אצל רבי אברהם בן עזרא, שהוא מסביר ברא מלשון עלי היערה וברתו, שמובא בספר יהושע. מה זה לברות את היער? הכוונה לעשות בו כורחה, לכרות עצים, כדי שיהיה אפשר להתיישב שם. אז זה, גם כן, זה לפנות מקום, זה לברוא, לשים בחוץ.
אמרת שזה בארמית, אבל...
בארמית, ארמית וערבית.
בעברית בהתחלה...
לא, ממש לא. אבל יש מה שנקרא השפה הפרוטו-שמית. כן, אצל חוקרי הלשון מניחים שכל השפות השמיות באות ממאגר משותף. לא כתוב בשום מקום, כי זאת שפה שלפי השערה הייתה קיימת לפני המצאת הכתב, וקוראים לה פרוטו-שמית. שמתוכה...
לפי התנ"ך זה עברית, לא?
לפי התנ"ך זה עברית, יש מקום לדיון על זה. אני לא חושב שזה היה עברית, אבל לא משנה. כן, כן. אני, אתה חושב שאני סותר את עצמי? מה? אז על גוונים, אפשר גם, גם אם נלך לפי השיטה שלך, שהעברית היא השפה הקדומה, אם נלך לפי השיטה שלך, בכל זאת יש ללמוד מהשפות הקרובות אליה משמעויות. כן, הארמית מגלה הרבה פעמים את מה שנסתר בתת מודע של העברית. לכן, כשאתה רוצה להבין מילה כמו ברא, לגיטימי להשתמש בארמית כדי להבין את זה. בסדר? כן, מה? לא, זה משהו אחר, שמה זה ארמית נטו. עכשיו, יש עוד במילה, לכן יש גם בשפות האירופאיות משהו דומה לזה. הקיום, להיות קיים, באנגלית למשל, exist, נכון? exist. ex, זה במילה לטינית. ex, east, בחוץ להיות. יש גם המושג הזה. east זה להיות, כן, בלטינית. ex, east. ויש, לעומת זה, אם אנחנו ניקח את המילה ברא במשמעותה העברית, זה בדיוק הפוך. למשל, שור ברי. מה זה ברי? מלא. מלא. כן, כתוב, עגלון, איש, ברי מאוד. נכון, כך כתוב בספר שופטים.
שמן.
כן, שמן. אז מה זה ברי? שהוא מלא. אז בדיוק הפוך מברה.
גם בגמרא, מופיע.
מה?
או בעל בשר.
כן, אבל הביטוי ברי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אז יוצא שהנגלה של העברית הוא הפוך מהנסתר של הארמית. כן? הנסתר הארמי נותן לך את ההכרה שאתה עומד בחוץ. והעברית אומרת שאתה לא בחוץ, הכל מלא. לא, יש כנראה איזה כללים. מדוע זה נמצא, מדוע המשמעות האחת נמצאת בעברית והמשמעות האחרת נמצאת בארמית? צריך גם איזה קריטריון. בסדר? בבקשה. אפשר לומר את זה, כן, אפשר לומר. נוגע, שמבחינתנו כביכול אין אלוהים. הכוונה שאנחנו בעולם שבו אין אלוהים. אלא הוא מחוץ לו. איך כתוב, יש ביטוי כזה בבראשית רבה, נכון? איך כתוב בבראשית רבה? הוא מקומו של עולם, אבל יש המשך, ואין העולם מקומו. אין העולם מקומו, הכוונה שהוא סילק עצמו מן העולם. מה זה מן העולם? במקרה, כמו שדיברנו, מההכרה שלנו. בהכרה שלנו, אני קיים ואתה קיים, אז איפה אלוהים? כן? כלומר, חייב להיות עמידה מחוץ לאלוהות. מה שנקרא ברא, בחוץ. מובן. כן. מה אתה אומר? סליחה? נכון, זה בעצם ההסתר. זאת אומרת, כל המושג של אלוהים זה ההסתרה של האינסוף. נכון? בראשית ברא אלוהים. כן, כן. בעברית זה דבר מקובל שיש... בכלל, בכל השורשים העתיקים של כל השפות, הביטויים המקוריים הם ביטויים משמעיים. למשל, פנים. המילה פנים. זה גם בפנים, זה גם בפנים. למשל, כן. שורש לשרש. וכו'. כן.
זה גם
ברור. בריא זה גם? ברור, כן, כן.
נשאל...
כן, נשאל דבר מבורר, כן? בר לבב. לא, רש"י לא כותב את זה. רש"י לא כותב שהשפה האחת הייתה עברית. לא, הוא לא כותב שפת קודש. ממש לא. לשון הקודש. לשון הקודש. לשון הקודש. לשון הקודש זה לא עברית ולא שפת קודש. זה מושג שלישי. לשון הקודש. מה? ספר תורה שלנו כתוב בעברית, זה אני מסכים. לא, זה לא שפת קודש. בשום מקום לא תמצא אצל חז"ל שיכנו את העברית בלשון ובמיתוי שפת קודש. לא כתוב בשום מקום. לפעמים לשון הקודש, אבל שפת קודש ממש לא. וזה בדיוק הפוך, שפה ולשון זה שני מושגים שונים לגמרי. השפה היא חיצונית. כן, מן השפה ולחוץ. הלשון היא פנימית. היא לשה. כן? הפוך. מה? כשמשה רבינו כתב ספר תורה, כתב אותו בעברית. מה זה? השפה זה הכלי של קומוניקציה. כלומר, אני רוצה להעביר לך מידע, אני משמש בשפה. בסדר? לשון זה התוכן הפנימי. מה שנסתר דווקא. מובן? עכשיו, אבל השאלה שאנחנו דנים זה לא מה השפה שבה השתמש משה רבנו כדי לכתוב את התורה. השאלה הייתה מה היה בראשית השפה, כן? במה שנקרא בבל וכדומה. זה משהו אחר לגמרי. זה הדיון שהיה פה. מה? אתה אומר ששפה אחת עברית, וזאת מניין לך?
כי זה נשאר אצל אברהם.
מניין לך? שנשאר אצל אברהם?
שמעתי
בהרצאה. שמעת, בסדר. אז שמעת, אתה יכול בו לשמוע, הפוך. טוב, אני בכוונה לא פותח את הדיון. אני רק דוחה את ההסברות הלא נכונות. מה כן נכון, זה אני משאיר ללימוד פרשת נוח. מה שלמדנו בפרק י' א' של בראשית, בשיעור בבית המדרש הישן, בימי ראשון בערב. אפשר להוציא את זה מארכיון, שם יש הסבר. כן, בבקשה. בסיפור הבריאה, איפה בא לידי ביטוי הצמצום והקו? אתה שואל, נכון? אז מה? לא, לא. התשובה היא, הצמצום בא לידי ביטוי במילים בראשית ברא, והקו באלוהים את השמיים ואת הארץ. בסדר? וכן עניין המקראות, סליחה, ואף גם זאת. כן, איפה שהוא מתחיל כאן בסוגריים. ואף גם זאת, שמצד הצמצום, היינו, אף שהוא יתברך שמו, צמצם והסתיר מהשגתנו אור עצמות אחדותו הממלא כל. אם כל זה לא יצדק בו מעלה ומטה, אף מצד השגתנו, אם היינו משיגים הסתר שווה בהשוואה גמורה בכל המקומות, כעניין עיגול המקיף, שלא יצדק בו עניין מעלה ומטה וחילוק מקום. כלומר, אנחנו מציירים לעצמנו את האחדות האלוהית הנסתרת בצורה של צמצום, עיגול, למרות שזה לא נכון. מה המשמעות של העיגול? זה בא לומר שההסתרה גם היא שווה. כלומר, לא רק שאלוהים נמצא בכל, באופן שווה, גם כשהוא מסתיר את עצמו, הוא מסתיר את עצמו באופן שווה, ללא חילוקי מדרגות. אך מצד הקו, היינו שמאחר שגזר רצונו יתברך, שגם אחר הצמצום וההסתר, אין ההסתר שווה להשגתנו בכל המקומות בשווה, ואנחנו משיגים השגות שונים בחילוק בחינות פירטים, דרך השתלשלות כעין קו אור, המאיר השגתנו, להשיג התגלות אורו יתברך בעולמות בכוחות חלוקים, שכל עולם וכוח היותר עליון, ההתגלות אור האלוהי בו יותר. מובן? זה דברים שהוא כבר אמר. עכשיו הוא פשוט מדייק יותר. אנחנו מזהים יותר חיים בחי, פחות חיים בדומם. לא יותר אלוהות. וגם השגתנו, הדומם פחות חי מהחי, נכון? אין שום חיות בדומם. זה באמת מחלוקת בין הפילוסופים לבין המקובלים. הפילוסופים קראו לארבע יסודות, יסודות מתים. כן? גם הרמב״ם אומר את זה. כן? אש, מים, רוח ואפר, אלה הם יסודות מתים. אבל המקובלים אמרו שיש גם חיות בתוך הדומם, הצומח והחי והמדבר. אולי דרך הגלגול, אבל אני חושב אפילו היום מבחינה מדעית זה הרבה יותר מובן, כן? שמה שנראה לך כדומם וחסר תנועה, הוא מלא תנועה וחיות. נכון? כן, הכל נע, הכל בתנועה. כן, מה אתה אומר? טוב, הלאה. וגם השגתנו, יש שיר כזה, יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב אדם, נכון? הרב הזקן ליד הכותל, שפתיים כרב וסנטר, נכון? אז פעם אמרו לרב צבי יהודה שהשיר הזה נכתב עליו, הוא אמר אני לא זקן. טוב, וגם וגם, אני אמשיך, אני אמשיך בבקשה. וגם השגתנו התגלות אורו יתברך בזה העולם, וגם כן בבחינת ומדרגות שונים, בבחינת ומדרגות שונים במקומות חלוקים. כמו שמנו רז"ל 10 קידושות, וג' מחנות מקודשות, זו למעלה מזו, בערך קידושתם. אז אם יש 10 קידושות ו3 מחנות, הסימן שיש מדרגות בקדושה. אז מצד קו אור השגתנו התגלות אורו יתברך, הוא שיצדק בו מעלה ומטה, וכל חילוקי המקומות והבחינות שונים ופרטיהם המבוארים בדברי אריזל. וכן עניין המקראות, אל עליון, ואלוהינו בשמיים, יושב בשמיים והרבה כיוצא, שמצד השגתנו יצדק לומר שבמקום זה ניכר יותר גם אצלנו התגלות אור אלא אותו יתברך שמו במקום אחר. שהתגלות אורו יתברך הוא בבחינת הסתר מהשגתנו, הוא חניין שאמר יעקב אבינו עליו השלום בעומדו על מקום המקדש, כמו שקיבלו רבותינו זכרון וברכה, אין זה כי אם בית אלוהים. רוצה לומר שבזה המקום מושג גם להשגת האדם שאין בו רק התגלות אור אלוהותו יתברך לבד. עד כאן הסוגריים. הסוגריים זה בעצם היה פשוט פרשנות מדקדקת ברעיון שאמרנו אותו לפני כן. עד כאן ברור? יש עוד שאלות?
כן.
מה?
אני לא הבנתי את זה.
מה לא הבנת?
מה זאת אומרת, זה המקום מושג להשגת אדם, שאין בו רק התגלות אור אלוהותו יתברך.
כן. הוא מסביר כאן את הפסוק. כן? יש פסוק, יעקב אמר על מקום המקדש, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. נכון? אז מה פירוש? אין זה כי אם בית אלוהים, שאומר שבזה המקום משיגים את מה שאי אפשר להשיג מחוץ למקום הזה. מה אפשר להשיג במקום הזה? לא. אומר, כשאתה במקום הזה, אתה משיג דברים שמחוץ לו אתה לא משיג. מה אתה משיג במקום הזה? שאין בו רק התגלות אור אלוהותו יתברך לבד. זאת אומרת, אתה משיג את הצמצום. דיינו את הבחינה שמצידנו. שמצידו, סליחה. כלומר, במקדש, שם זה נכון לומר שאין עוד מלבדו. ואז אתה משיג את זה לגבי כל המציאות, לא רק לגבי מקום המקדש. אני אתן לך דוגמה. אם אתה, אולי זה יצא לך בטיול פעם, להיות בתוך מעיין. כן? לעמוד כמו תחת מקלחת כזאת. ואז, אדם שנגיד נולד במציאות כזאת, שכל הזמן הוא רואה את זרם המים, הוא משוכנע שכל העולם כולו הוא מים בלבד. נכון? אם הוא עומד בחוץ, אז הוא רואה, יש פה מים ואוויר. הוא רואה שני דברים. אז גם כן, במקדש אתה במציאות שבה אתה רואה את כל העולם כולו מלא באלוהות. מובן? כשאתה מחוץ למקדש אתה לא משיג את זה.
האסתר כאילו פשוט נעלם?
נכון, במקדש האסתר נעלם. לכן זה נקרא פני השם. נכון? 3 פעמים בשנה ייראה כל זכוכה את פני השם. הפנים. ואז מה אנחנו רואים מחוץ למקדש? את האחור. יש פנים, יש אחור. נכון? לא, פשוט. כן. יש פה שאלה. שלום ובוקר טוב. למה מתכוון הרמב״ם במשפט יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע ששם עצוי ראשון? האם גם הוא מצמצם? הדגש הוא על המילה שם. אני מבין. טוב, קודם כל, דברי הרמב״ם האלה ניתנו באמת לפרשנויות שונות. ויש פירוש של בעל התניא, מאוד מעניין, כלומר, קשה מאוד לדעת האם הוא צודק או לא צודק, כלומר, מי אנחנו כדי לשפוט אותם, אבל בשער הייחוד והאמונה, בסוף ספר התניא, אז כשבעל התניא שם רוצה להסביר שהאלוהות מלאה את הכל, הוא מוסיף, כמו שכתב הרמב״ם. מעניין, זה פרשנות נועזת, אני לא בטוח שבאקדמיה היו אוהבים את זה, אבל הוא אומר את זה, כמו שכתב הרמב״ם, שמה כתב הרמב״ם? ואתה מחיה את כולם, שאין מציאות אלא הוא וכו' וכו'. וזה, ככה הוא מסביר את היסוד היסודות. עכשיו, המילה שם, אין לה שום משמעות, זה פשוט השפעה של השפה הערבית. הרבה פעמים הרמב״ם כותב, במקום יש, הוא אומר יש שם. אבל זה לא שהוא מתכוון שם לעומת פה, אלא זה פשוט השפעה של השפה הערבית, ולא כל מפרשי הרמב״ם ידעו את זה, וחבל. האם יש קשר בין המילה שמיים לבין המילה שם? כן, בוודאי. כן, הרב יהושע צוקרמן פעם הסביר ששמיים זה הרבה שם, זה שם מאוד, מאוד שם. לא, יש, זה ההסבר שמובא במדרש, שם מים. אני מביא לך פירוש אחר, כן? אז אי אפשר לקחת פירוש אחד ולהסביר שזה הפירוש השני. שם מים, לפי הרב יהושע צוקרמן, הכוונה, זה מאוד שם, זה שם הרבה. זה מאוד שם, מאוד שם ולא פה. זה כמו שאתה אומר, אני יודע, כפל כפליים. כן? אז מה זה האיים הזה שאתה מוסף? מאוד כפול, כן? כפל כפליים. זה שמיים, מאוד שם, ולא פה. בסדר? אז יש קשר עם כן במילה שם לבין שמיים, זה כן. אבל זאת לא הכוונה של הרמב״ם באותה הלכה. כן, בבקשה. כן, דבר אתה.
רציתי לשאול מה ההבדל באמת בעבודות השם ביום יום. מדברים על ההבדלים
בעסקות,
מה ההבדלים בעבודת השם?
אה, ההבדל בעבודת, אתה שואל שאלה יפה מאוד, מה ההבדל בעבודת השם בין הגישות השונות? התשובה היא שלפי החסידות, המכוון אצלי בעבודת השם זה לגלות שאין עוד מלבדו. כלומר, במובן מסוים יש נטייה חינוכית של האפסת העולם. אני מבטל את ערכו של עולם, כדי להגיע להכרה שהכל מלא באלוהות. לפי השיטה של רבי חיים וולוז'ין זה בדיוק הפוך. העבודה שלי עניינה לתת ממשות לעולם ולהאיר את העולם באור האלוהי. כן? זה כיוון הפוך, ממטה למעלה או ממעלה למטה. הלכה למעשה, אני לא בטוח שיש הרבה הבדלים, אבל מבחינת הגישה הפנימית כן, בוודאי. כן.
אז לפי החסידים, מה
איסור להרהר
בדברי תורה
בימי קרוב? זו, באמת נשאלת השאלה, אז מדוע לפי החסידים אסור להרהר בדברי תורה במקומות המתונפים? הרי אין עוד מלבדו ממש, נכון? נכון. אז התשובה היא, כיוון שאנחנו עוד לא הגענו להכרה הזאת, בשלימות. אני חושב שזה מה שהם יסבירו. כן? שאנחנו מבחינתנו, עדיין הם באיזשהו מקום מוכרחים להכניס את המושג של מבחינתנו. באיזושהי צורה. כן. בבקשה.
מה זה אומר
הבחינה
השנייה של להאיר את העולם באור אלוקי?
להאיר את העולם באור אלוקי, שזה סגולתן של המצוות. לקשר בין העולם העליון לבחינה שמצידו, לבחינה שמצידנו. הוא יסביר את זה בהמשך. כן. כן. טוב, בואו נמשיך. וזהו עניין, עכשיו הוא מוסיף כאן מושג שלישי. מושג שלישי לקוח מן ה... מה? יש עוד שאלה. בוקר טוב. המונח צמצום אינו מחייב היעלמות מלאה. כלומר, אם אתה מצמצם 10 מ-100, נשאר 90, האם יש מינון לצמצום האלוהי? תשובה. המונח צמצום, כפי שהבנת אותו, הכוונה הפחתה. כן? להפחית. למשל, אני מצמצם בהוצאות. במקום להוציא 100 שקל, אני מוציא 90 שקל. צמצמתי. אבל לפי הפירוש של רבי חיים וולוז'ין, אין לזה שום קשר למילה הזאת. אלא צמצום זה פירושו לחסות. יוצא שבכיסוי נשאר 100, לא 90. לפי השיטה של רבי חיים וולוז'ין.
אז כך... הכל יש לו רק מחוסה.
מה?
הכל יש לו רק מחוסה.
הכל יש רק מחוסה. זאת אומרת שזה לפחות... אי אפשר לשאול את השאלה ששואל השואל על ההבנה של רבי חיים וולוז'ין. בסדר? טוב. עכשיו יש מושג שלישי שהוא מכניס כאן, החלל. המושג חלל, שגם כן מופיע בקבלה של האריזל, ויש לו גם משמעות שמרחיבה את הנאמר כאן, אבל מאחר ועסקנו הרבה בשאלות שנשאלו כאן, וגם בשאלות של ביבליוגרפיה ולברר מה זה הערוך ולדעת איפה זה שער ג', אז אנחנו לא נספיק את זה היום. בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה. שלום.